שם מה ההמשך? שהם עשויים משערה או משער חבטה ואפילו משער בן. בבת שלא תוצא זקנה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנה. היה להם שערות מיוחדות שהצעירות היו קושרות אותם בשיער. ילדה פירושה צעירה. והזקנה היה לה כבר משהו אחר. זה לא מתאים שהיא תלך באותה מודה שהקטנה הולך. לכן אם החליפה זה אסור. למה? שאלו אותה מה זה מסה והיא תתבייש והיא מסוגלת לתוך רשות הרבים באמצע רשות הרבים לפרק את זה ואז לקחת את זה 400 ברשות הרבים לכן אסור. אומר פה דמחקו עלה ואתיה תשלופה, זאת אומרת תצחקו עליה והיא תשלוף אותה ותראי אותה מה משהו תמחקו עלה. וגם זקנה בילדה מחכי עלה שאין ראויות לה. ואחרי זה גם לא תצא בפאה נוכרית. הוא מסביר מה זה פאה נוכרית למי שעוד לא יודע. דהיינו קריעת שיער תלוש שנותנת על שיערה. כדי שתראה כבעלת בשר הרבה, הבנת? השיער שלה דליל והראש שלה קטנצ'יק, אז היא רוצה להראות שיש לה ראש גדול, אז הייתה לוקחת פאה נוכרית כמו ריפוד כזה, ושמה על הראש, פשוט למלות את המקום. הוא אומר, שיער תלוש, שנותנת על שיערה, כדי שתראה כבעלת שיער הרבה. שמת החלצנה על ראשה להראותה, או שמת טיפול מעל ראשה ותביאנו בידה. אז זה היה, זה בשבת, אסור. טוב, אז בפאה נוכרית זה כבר דין בפני עצמו.
יש...
הראשון שכתב זה השוט באר שבע. השוט באר שבע הוא תלמידו של בעל הלבוש. הוא היה בזמן מרן. שאלות תשובות. שאלות תשובות באר שבע.
תקרובי, מותר לצאת עם פאה נוכרית?
נו, אז הוא כותב שזה עוון חמור שמחתיאה את הרבים. כי נראית כמו אישה תלמיה וזה אסור.
לא, גם דווקא בשבת.
כן, אני מדבר על
שער
השבוע.
סגור מהצד השני.
כן, הנעול. שלט, תפתח להם. מה לעשות? תפתח השם, חי את הצבא הטוב. אז זה אמר ולא ידע שזה כן, תת וב. תת וב. טו, 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 הגויים יום עשו.
לא, תצאי בפשר. נמצאת בקשר שעושים נבואת כיתוף עין הרע, שלא ישלוט, ובמוח הקשור הוא מודק באוזנה, ובמוח שבסנדלה, קשור בסנדלה, בסנדל עם מלכות הסתומים מכל צד, אפילו אינו קשור הוא מותר, ובמוח שהתקינה לנדתה, הגהה, שלא יתפול דם עליה לצערנה, אפילו... אינו קשור, וכיוון שהוא מאוס לא חשינן דימה שקללה, אפילו יש לו בית, אפילו יש לו בית, בית יד, בטלפל ובגרגיר מלח, ובכל בוסם שתיתן לתוך פיה, ובלבד שלא תתנן לכתחילה בשבת, ואם נפעל לא תחזיר, בתי שוקיים שקושרים בשיחה סביב שוקיה, אף על פי שאין המשיכה הפשורה בהם, ולחשינם שמי התשלו למטה, ויוצאת בצעדה שמניחים בזרוע או בשוק, והוא שתהה דבוקה לבשר, ולא תשמד. ויש מי שאופר של, בשל זרוע.
כן, אז היה להם קשר
לפועת
כיתוף
עין הרע.
כיתוף עין הרע זה היו חוששים מהעין הרע, גמרא גם אומרת שבזמנם היה מצוי עין הרע, בפרט בבבל היה עין הרע, והגמרא אומרת בבל, עין הרע לבבל נחית, זאת אומרת, של עין הרע, הוא פתח סליחים במקומות אחרים, אבל המרכז שלו היה שם, כעס לבבל נחית. אז הוא אומר, אם כן, היא יוצאת בקשר לרפואת כיתוף עין הרע. היו עושים תכשיט מסוים, כמו איזה בקבוקון, או איזה תליון, שבתוך זה היו מונחים כל מיני דברים להציל מעין הרע, כמו זעתר, רוטה ועוד כל מיני שום, כל מיני דברים כאלה שהם מגנים. אז היו תולים את זה עליהם, שלא ישלוט. האמת שזה המקור שהילד בבדיון הבן, שמים אותו במגש מכסף, גם כסף הוא מגן, ושמים סביבו קוביות סוכר ושומים, כך נוהגים. אז קוביות סוכר, הכוונה לזה סימן טוב, שיהיה לו חיים מתוקים. ושומים זה להציל מעין הרע. גם לפי הזוהר, שום יש לו סוד גדול. שום, במטריה שלו, 346. נכון? רצון, כמה יוצא רצון? 346. ורצון מתהפך לצינור, ומתהפך לנוצר, נוצר חסד לאלפים. חנוכה מתגלה הצינור של נוצר חסד לאלפים כל לילה בשעת הדלקת נרות. לכן י"ג מידות של חכמים מתגלים בחנוכה. לכן הספרדים בנוסח הברכה לא אומרים כנוסח אשכנזי. אשכנז אומרים להדליק נר של חנוכה, אנחנו לא אומרים כך, אלא להדליק נר חנוכה, נטו. למה? שיש 13 תיבות בדיוק. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, ושש, אשר קידשנו, לא קידשנו, קידשנו. הדלת זה שבט, הרבה לא שמים לב, קידשנו, קידשנו במצוותיו וציוונו עשר. סליחה, זה תשע, להדליק נר חנוכה, אה, יש 13. אז עוד פעם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו עשר. להדליק נר חנוכה, 13. עכשיו להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות, נום חת למד. נפשנו חיכתה לשם. זה שם קדוש שמתגלה בשעת הדלקת נרות, והוא שהתגלה בזמן החשמונאים, ובזכותו ניצלו. והוא פינטריה שלוש פעמים הוויה. שלוש פעמים הוויה, הוויה בריבוע אקיה, ושבו כמה וכמה סודות ורמזים נפלאים. אז אם כן יוצא איפה, שזה מתגלה, אז אם כן נחזור לענייננו. אז שום, לא שאמרנו, שום, אומר בנו ארי אדרבה, ויש לו גם תיקון של היסוד. היו אוכלים, לכן תיקן עזרא הסופר, שיוכלו שום בליל שבת. שזה גם כן סוד, לא רק טעם פשטי, אלא גם על פי הסוד. שום מתקן גם הברית. לכן אני שם שום. אז מה יוצאת בקשר לפועה כיתוב עין הרע שלא ישלוט ובמוח הקשור ומעודק באוזנה באמת אלא עליהם באוזן שלא יהיה איזה קר או ייכנס מים אז שמים מוח שמה במוח שבסנדלה קשור בסנדלה זה גם שלא ישפשף את האצבעות של הרגל ובסנדל ומנעה על הסתומים מכל צד, אפילו אינו קשור מותר. זאת אומרת, מתי אני צריך שהמוח שבסנדל יהיה קשור, סנדל פתוח? אז זה שלא ייפול, אז לכן צריך שיהיה קשור. אבל אם המוח נמצא בתוך סנדל סגור, אין שום בעיה. גם אם הוא שמות, הוא מטפחות את עצמם באצבעות של הרגליים, שלא ייגע אצבע באצבע, שמים איזה ריפוד באמצע. אז הריפוד הזה, שוב פעם, הוא ייפול לה ויתרים אותו. אז הוא אומר, אם זה קשור, מותר. או אפילו לא קשור, שהסנדל סגור, אז הפנים של הנעל סגור, זה לא יצא, כמו גרם. ומה עוד? הוא במוח שהתקינה לנידתה. הגעה שלא... ליפול דם עליה ויצר הנה, אפילו אין לו קשור, וכיוון שהוא מאוס, לחשן הדין משק שווה, אפילו יש לו בית יא... אחר כך יש עוד כמה דברים שהם כל מיני סיבות, למנוע ריחות או למנוע כל מיני דברים, פלפל וגרגר מלח וכל בושם שתיתן לתוך פיה. זה להציל מריח רע, שלא יריח הפה. מלח היו שמים בשביל השיניים. שלא יחבו השיניים, אז הוא שמים גרגר של מלח, חתיכת אבן של מלח, שמה שם, כל זה מותר. ובד שלא תתענם לך תחילה בשבת, זאת אומרת, למה? ביום שבת עצמו רוצים לשים אסור, הרי רפואה בשבת אסורה מדרבנן, גזרה, משום שחיקת צמנים. שאם הוא ייקח כדור או איזה תרופה, אז יבוא לזה שחיקת צמנים. מתי מותר לקחת? דווקא אם לקח מאתמול וגם היום לוקח, זה מותר. או אם תוקף אותו כאבים או חולי שכל גופו סובל, אז הוא לא יכול, אז מכירים לו בשבת לקחת. אבל אחד חילה, עשו בפואר שלה. גם המלח הזה, זה לא דבר שהוא דחוף, אז היא לא חייבת לקחת. אבל אם שמה אותו מאתמול, או מכניס, לפני כניסת שבת, אין בזה בעיה.
אבל אקמול ניתן?
בתנאי, עוד פעם, גם אקמול, מה ההבדל בין אקמול לבין פחתמול? זה אותו דבר. אלא העניין הוא, תלוי אם הוא לקח אתמול והוא צריך לקחת באופן סדיר, זה משהו אחר.
הקמול הוא לא מרפא, רק משכיח כאב.
אבל זה נקרא רפואה. הרי הסיבה היא מה היא? שחיקה צמנים.
אפילו שזה לא לרפואה?
מה זה לא רפואה? הוא לוקח את זה משום רפואה. הוא סובל, הוא מונע ממנו את הסבל. מה זה רפואה? רפואה
דבר...
לא, לא, זה פירוש שלך. לא זה התקבלו חכמים. רפואה פירושו דבר המונע סבל וכאב. זה פירושו רפואה. אז זה יהיה אסור. אחר כך, ובלבד שאתה לך תחילה בשבת. ואם נפל, לא תחזיר. הוא בתי שוקיים, שקושרים במשיכה, סביב שוקיה. בתי שוקיים, מה היו? זה לא היה כמו הנעליים שלנו, אלא זה כמו מגף, חלק העליון של המגף, זה נקרא בתי שוקיים. שהיו קושרים בחוץ סביב השוקיים. למה? זה פשוט שיוכלו לצעוד טוב, היו צועדים, כדי שהרגל תלך כמו שצריך, ונגד נפיחות בדרך. אז הייתה עושה, היו עושים כאן גם גברים, בתי שוקיים, לוקחים איזו חתיכת אור שהייתה מיוחדת, שמים על השוק, מה זה השוק? לא שאומרים היום שוק, היום העברית הכל הפוך. מה שבא בן יהודה שימשש את הכל. כן, יש לו מפרחות. ולמטה השוק, איפה ראינו? הפסוק אומר, גלי שוק עברי נהלות. שוק זה החלק התחתון של הרגל, מהברך ולמטה. ולמעלה יקרא ירך. כי נגע בכף ירך יעקב, והאבקו עמו, נגע לו למעלה. אבל למטה, החלק התחתון, מתחת הברך יקרא שוק. אז זה שם מתאמץ בשעת ההליכה. אם אתה קושר אותו, אז הוא הולך טוב. אז בתי שוקיים האלה, שהיא שמה אותם בשבת, שקושרים במשיכה סביב שוקיה, אף על פי שאין המשיכה קשורה בהם. ולחי שינה שהם השתלשלו למטה. למה? דרכם היה שהם היו צמודים לשוק. ויוצאה בצעדה. שמניחים בזרוע או בשוק. בצעדה זה סוג של נחשים, מזהב, כמו צמידים היו שמים. זה נקרא עץ עדה, ללשון צעדה. זה עוזר להם לצעוד יותר טוב, מחזיק את השרירים של הרגל. זה נקרא עץ עדה שמניחים בזרוע או בשוק, צמידים. והוא שתהיה דבוקה לבשך ולא תשמד. אבל שזה לא יהיה נייד, אם זה נייד זה לא טוב. היום עושים את זה דווקא נייד, זה היה האיש. שיראו שמי שלא יודע, יזכור שיש זה. ולא תשמט. ויש מי שאוסר בשל זה רוע. למה? ברגל מותר, כי לא שייך שתוציא את זה במחוויה. לא מצובת שעל חוב תעמוד ותוציא, תשלוף את הצמידים, את ההצעדה הזאת מהרגל. אבל ביד זה מצוי, אתה מחבר אותה, תגיד לה, מה זה הצמיד הזה, ומי זה, ואיזה צורה זה, והיא תוציא. יש מי שאומר, אבל דעת מרן, שזה מותר, יוצא בצמידים, האישה מותר בלב. אבל יש מי שאוסר, שעדיף שלא. כל זה מדובר במקום שאין בו עירום, אבל מקום שיש עירום, אין חשש. בסדר, כבודו? מה שהיום יש רוצים להתיר את האקמול, לא מטעם זה. מטעם שטוענים שאין היום שחיקת סמנים. וגם כיוון שזה דבר מצוי. חתחילה ודאי שלא כדאי. רק אם הוא רואה שאי אפשר לעמוד בזה, אז אפשר לעמוד.
אני
יכול להיות שאין מוסקה, זאת אומרת, לא, יש לו צער גדול, ופה לא יכול לעמוד בזה, מותר לקחת כדור. אבל עליו הכי ככה סתם כדאי, שישתה תה, יודע מה, פולה, או ילך אישן. נגיד בי נועם שבע פעמים. כן.
שהרב אומר במקום שיש עירוב, יש כל מיני דעות לגבי העירוב,
העירובית. מה? כן, כן, אני שומע.
הרב יכול להסביר מה זה העירוב הטוב, מה זה העירוב הלא טוב?
וואי, וואי. אני אנסה להסביר, אני לא בטוח שאני אצליח, אבל אני אנסה להסביר בקצר. ככה, אנחנו למדנו מאיפה הדין שצריך עירוב בדגלי מדבר. ישראל היו במדבר, פסוק אומר שהוא איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השני. אז אסר להם גם לצאת חוץ לתחום, גם לטלטל בתוך המקום. זה נקרא רשות הרבים. מה אומרת שלמדנו משם רשות הרבים, וכמה נקרא רשות הרבים? שרחבו שישה עשר אמות, 8 מטר. היום רוב הכבישים, רוב, יש חוץ מסמטאות מסוימות בתוך מקומות נידחים, כולם יש להם 8 מטר. עכשיו 8 מטר זה לא הכביש, אלא זה אתה עושה ברוטו מקיר אל קיר, כולל המדרכות. זה נקרא רשות הרבים. רגע, עכשיו יש תנאי נוסף. בזמן המדבר היו שם 600 אלף ישראל, 60 ריבו. עכשיו מרן סתם את דבריו ולא פרש. נראה להלכות עירובים וכמן, עזרת השם, נגיע לזה, נעזור. אז שם מרן אמר, והוא שבוקעים בו 60 ריבו. זאת אומרת שברחוב הזה כל יום, מבוקר עד ערב, או בוא נגיד, היום שאין בוקר ואין ערב, אז 1-24 שעות עוברים שם 600 אלף איש. ולא משנה יהודים, מוסלמים, כל הגזעים, חוץ מחמורים וסוסים שאלה לא נחשבים. עכשיו אני הסתפקתי מה יהיה עם מכוניות. הכוונה היא אנשים הנמצאים במכוניות. יכול להיות שזה גם מצטרף. אז יש 60 ריבו איש, זה יקרב. אוכלוסייה. עכשיו, אבל מרן סתם את דבריו, ויש מחלוקת בביאור דברי מרן. כי במקום אחר הוא כותב, רק 16 אמה. זאת אומרת, אני לא צריך שיעברו שם 600 אלף, אלא מספיק שיש שם 16 אמה, זה כבר אסור. כך דעת מרן, וזה נקרא רשות הרבים. אז מה עושים? צריך עירוב. מה זה עירוב? יש לי שיטת מרן, ויש שיטת הרמה. שיטת מרן מה זה עירוב? הוא אומר, העירוב צריך שיהיו דלתותיה ננעלות בלילה. זה כמו בעיר העתיקה, שיש חומה מסביב, אז זה בנוי. והרחובות הם סגורים, ואת השערים נועלים. אז יש שער. לכן תראה, יש שכונות מסוימות בירושלים, שעשו ליד הכביש, על הכביש שמו שערים שננעלים. אז עשו את זה לא רק בגלל שלא יעברו מכוניות לשבת ויכנסו לשם בטעות או שלא בטעות, אלא גם עוד שזה יהיה שער, ברגע שיש שער, עשיתי את כל המקום הזה מתחם פרטי וסגור. עכשיו יש אומרים שכולל גם המדרכה, גם למדרכה אני צריך לעשות שער. אחרי תראה, יש ברמות פולין, באונסדור ועוד כמה שכונות כאלה עשו את ה... עכשיו באה הבעיה עם הרמה. עכשיו יש לנו בעיה שאם אין עירוב או נפל העירוב, או לא, יש עירוב, אבל נפל איזה קיר. בוא נגיד יש מקום שאין שמה, אין שמה חומה, מה עושים? קטע מסוים. דעת מרן שאני צריך כל 5 מטר או כל 4.5 מטר שיהיה צורת הפתח. מה זה צורת הפתח? שיהיה עמוד מימין, עמוד משמאל, ועליו, לא בצד, אלא עליו ממש, יעמוד קנה אפילו, או אפילו חוט, כבל, שיעמוד על זה, אבל שיעמוד על זה, לא יהיה רחוק ממנו ולא מהצד שלו. זאת אומרת, אם אני אעשה עמוד מפה ועמוד מפה, וכאן בצד אני אחבר, זה לא שווה. הוא צריך לשכב עליו, על הקנה מלמעלה. ואז זה נקרא צורת הפתח, כאילו שער. כמה גודל של שער אני יכול לעשות עד 10 אמות, שזה קצת פחות מ-5 מטר. נגיד 4.80. מובן? עכשיו, בא רבה ואומר שאני יכול לעשות לכל העיר צורת הפתח, וזה צורת העירוב שעושים היום. העירוב שעושים היום, מראים את כל סביב העיר, בקנים קנים, עמודים עמודים, ושים לב שעל העמודים מותחים שם חוט תאים, ועושים את זה על זה, ואז זה מתיר שעושה את כל המקום כמקום אחד, והרב של העיר לוקח ביום שישי אל כיכר לחם באיזה ביצה, ועומד ומברך, או עושה את זה פעם בשנה, צריך לעשות עם מצה. למה לחם מתאפס, אחרי שבוע לא ראוי להכילה. צריך דבר שיהיה ראוי. ושומר אותו במקום מסוים, שלא יובד, כי אם יובד, הכל הלך. נועלים אותו, יש קופסה מיוחדת שנועלים אותו. בעיר בגדד, היה להם בבית הכנסת הגדול, שם היה עמוד, ולמעלה הייתה תיבה מברזל. ובתוך התיבה הזאת היו שמים שם את העירוב ונועלים אותו. אז אם כן, זה דעת הרמה. לפי מרן לא מועיל. צורת הפתח, אם הפרוץ מרובה על העומד, צריך, לא מועיל, צריך שיהיה העומד מרובה על הפרוץ. מה הפירוש? שהעיר מסביב תהיה בנויה בחומה ממש, או גדר תיל, שהוא בלתי עביר. זה צריך גדר שאי אפשר יהיה לעבור. ורק חלק מיעוט אני פתוח, ואז אני אעשה שם צורת הפתח, לדעת מרן זה מועיל. אבל לדעת הרמה, הוא לא מצריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ, אלא אפילו פרוץ מרובה על העומד. שאני עושה את כל החומה כך, זה מועיל. ולכן האשכנזים העירוב מועיל, הספרדים העירוב לא מועיל. אבל עדיין זה לא אומר שלנו אסור לטלטל, גם לנו יש דרך. כי מרן כתב בפירוש שכל מבוי שאינו מפולש מעבר לעבר, אז מותר, זה נקרא, זה לא נקרא רשות הרבים, ואז העירוב יועיד לו. והיום כל הרחובות שלנו בתוך השכונות וברוב הערים של ישראל זה לא מפולש מעבר לעבר. תסתכל ברחוב, תצא לכביש הראשי כאן, ממול יש בניין שחוצה, אתה צריך לקחת ימינה או שמאלה. אז אין לך מפולש מעבר לעבר, וגם תלך לצד השני, כנ"ל. או מספיק שהרחוב בנוי בסיבוב, הכביש לא בנוי ישר, כי למה, מאיפה למדנו את זה? מדגלי מדבר. במדבר ישבו שם כמו צבא, בשורה עורפית. אז היה פתוח מחנה ישראל לכל אורכו, כמה אורכו היה? 12 מיל. לכל אורכו היה פתוח. ומפה היה שורה של אוהלים, ופה שורה של אוהלים. ובאמצע, כביש אחד או מסלול אחד, פתוח מצד אל צד, פרוץ לכל רוחות העולם. אז לכן יוצא איפה שבכביש שהוא מחוץ לעיר, או בית שנמצא מחוץ לעיר, שם יכולה להיות בעיה. למה? ששם באמת הכביש פתוח ויוצא החוצה. כמו בכניסה לירושלים. שם זה פתוח, אבל פי שהכביש אחר כך הולך בסיבוב, אבל זה רשות הרבים. אז זה רשות הרבים מפולש, זה מפולש מעבר אחד, מעבר השני הוא לא מפולש, זה צריך שמה את גשר המטרים. זה כבר סוגר אותו, זה דין אחר, זה דין של מבוי מפולש מעבר אחד, אבל לא מעבר לעבר, זה גם כן משהו. אז יוצא איפה שבתוך השכונות שלנו, אנחנו מטלטלים לכתחילה בשבת. ואין בעיה. תהיה בעיה ברגע שאתה תצא למקום שהוא פתוח, פרוץ. שמה כדאי לא לטלטל. ולאשכנזים מועיל גם שמה לטלטל. זה פחות או יותר, יש הרבה השלמות בכל הסוגיה הזאת.
הרב, לגבי בסיס צבאי שהוא סגור לגמרי, והוא מוקף עבור כולו.
בסיס צבאי זה הכי קל. כיוון שהוא מגודר, קיבוץ, מושב. הוא מגודר ויש לו שער עם מחסום גם. זה שופרה דה שופרה. ועושים עירוב שמה, שמה לכולי עלמה, גם לפי מרן זה בסדר גמור.
חייב לעשות עירוב כאילו...
כן, צריך, אבל צריך לדאוג שמישהו עשה שם עירוב. אם לא, אז אתה עושה.
לפני
כניסת שבת, אתה לוקח איזה כיכר לחם אחד או פיתה אחת, אפילו עם פיתה לבד אתה יכול לעשות, אז כדאי לקחת גם איתו עוד משהו, ולזכות לכל בני היישוב.
זה גם...
ויש ברכה. ברוך אתה השם, אלוקי המלך העולם, שקדשנו במצוותיו, וציוונו על מצוות אמונה.
וזה תקף גם לרק אשכנזים צריך, לאשכנזים צריך, חייב גם לעשות עם מאכל, או לכולם?
לכולם, מאכל כל מקרה צריך. דווקא מינה, שהיה מי שרצה לומר שאחרי שהעירוב הזה לא מועיל לספרדים, אז יהיה בעיה לספרדי להנחה שהכביש פתוח. יהיה בעיה לטלטל בתוך החצר, או בתוך המבוא, יותר מזה, אפילו בתוך הבניין עצמו יש לך בעיה, מדירה לדירה. כיוון שכל דירה זה מישהו אחר. אז אם העירוב פסול, הכל פסול. אבל ההלכה לא, אנחנו פוסקים שכיוון שאתה בתוך הבניין כן יכול לטלטל, ואנחנו הספרדים, הרי בפרט שהחצר היא סגורה פחות או יותר, ואפילו שאין שם דלת שננעלת, בכל זאת, כיוון שזה רשות פרטית, והיא מגודרת, אז זה מועיל. אז על מי אני סומך? על העירוב שהרבנות עשתה. ואפילו שהרבנות סומכת על עירוב שלי, זה לא תוקף, כי זה פרוץ מרובה על העומד, אבל בכל זאת יש עירוב. אין בעיה. לכן אתה יכול לסמוך על זה.
טוב, אם יש לי ספק בו ברכה, זאת אומרת, אם יש, לא יודע אם ברכו שם, עשו, לא עשו.
אז לכן אתה שואל, אם יש פה מישהו עירוב, אתה שואל אם יש שם, ביישוב הזה יש רב, או מישהו שעושה עירוב, או לא, אם לא, אז אתה עושה, אתה יכול לעשות.
ואם עשי, זה לא יהיה ברכה לבטלה?
לא, לא, לא עושה.
אפשר לעשות עם הצעה לכל השנה, נכון?
אה?
עם הצעה, אפשר לעשות לכל השנה, נכון?
לכל?
לכל השנה, כל השנה.
כל השנה בתנאי שזה מצה, לא לחם. לחם זה כבר שבוע הבא, לא תקן. פק תוק פוק. זה מצה, כן.
אני הולך בערך במקום הסעודה, למשל בסיס צבאי שכולם אוכלים באותו מקום. בעצם המטבח מספק לכולם את כל האוכל. גם יש תוך בירוב חצרות או שזה בעצם מקום אחד של אוכל?
יפה. בתנאי שאף אחד לא אוכל בבית, או יש לו אוכל מעצמו.
זה אוכל של עצמו.
אבל אם יש מישהו... האם
הוא אוכל מהבית?
לא, אם יש מישהו שאוכל לבד, אז זה כבר בעיה.
למרות שזה אוכל מסופק מחדר האוכל.
כן. לא, אוכל מסופק מחדר האוכל אין בעיה, הוא מביא מבחוץ.
אם הוא מביא אוכל מהבית.
כן.
אם יש תעלה מסביב ליישוב, תעלה תיקול. זה עובר?
אם יש דינים בזה, באיזה עומק היא נמצאת. אם היא בעומק של 10 טפחים, 80 סנטימטר, מועיל. זה מועיל. זה צריך ללמוד הלכות עירובים, לראות שם יש המון פרטים בזה. אני שמה גם 4 רשויות בשבת. קבלרית, מקום פיתור, רשות הרבים, רשות היחיד, ואת כל ההגדרות, מתי זה דאורייתא, מתי זה דרבנן, נושא מורכב, אבל אם שולטים בפרטים זה הולך קל מאוד. צריך ללמוד את הכללים, ואז יודעים את כל הפרטים.
שטחים שנמצאים בתוך יישובים.
כן.
דינים של גרפף.
יפה, יפה.
בתוך העיר.
אם יש בתוך העיר שטח גדול, פתוח, נכון, יש בעיה גם כן. כן, צריך שיהיה מגודר. טוב. בואו, אנחנו את כל השאלות היום, אתה יודע כמה שאלות יש בזה? כן. בכל מה? מספיק שיש לך מחלל שבת בבניין, זה גם כן יכול להקריע. מספיק שיש לך איזה גוי אחד גם כן, זה גם יכול להקריע.
ברוב היהודים לא עושים.
אז עושים ברוב. אז למשל בחברון, איך עשו? אז לקחו מהמושל הצבאי של חברון, או מהמושל האזרחי, רשות, ועשו על חשבון זה, עשו את העברון. כך עושים גם בשטחים. קיבלו ליפול כוח מהמפקד, מפקד הגזרה או מאלוף הפיקוד, ואז הוא נותן, כיוון שהוא שולט, אז הוא יכול, יש לו את הרשות, ואז על סמך זה עושים אלו. בכבוד.
בכל מה שיכולה לצאת, יכולה להתירו ברשות הרבים, ולא חשינה, דינו המית אלו.
כן, במה רב אומר כעת סעיף כללי. כל מה שדיברנו למעלה בכל הסעיפים דלאל, שלאישה מותר לצאת בדברים מסוימים שהם נקראים לבוש, או נקראים תכשיט, ומותר לה לצאת בהם בשבת, יכולה להתירו ברשות הרבים. פה יש דבר מדהים, זה כלל, תראה מה זה ההלכה, היא אמת. מה, בוא נסביר את הרקע. הרי, ושמתם לב, יש לנו הרבה דוגמאות, יש דברים שהם אסורים ודברים שהם מותרים. למשל, לדוגמה, בואו ניקח את הדוגמה הקלה הקלאסית של שבוע שעבר. עגילים ונזם. עגילים באוזניים, אותו עגיל, שמה אותו באוזן, שמה אותו בחותם. בחותם אמרנו שזה אסור. באוזן מותר. למה? באוזן מרן אמר, כיוון שהם היו דרכם, היה לקשור את האוזניים, והאוזניים היו מחוסות, אז היא את זה לא תתיר את ה... יש לה לפלוף על הראש, כמו מצנפת, היא לא תפתח את זה, ותוציא את העגיל להראות לחברה שלה. ואילו את זה שבחותם, כמה שזה דבר משוחרר, בגלוי היא תפתח ותראה. אז זה יהיה אסור, זה יהיה מותר. ועכשיו, מה קורה? עכשיו פה, למשל באוזניים, החכמים לא אסרו משום שהיא דילמה שלפה ומחוויה. עכשיו המרן אומר, לו יצויר שתבוא אישה ותתיר את זה בשבת. היא משונה מהבריאות. אתה אמרת, עשית סקר. 70-80% מהאנשים לא פותחות את זה. וזאת היא פתחה. או למשל, כעת למדנו, יש צמיד של יד וצמיד של רגל, ואני מדגיש למען נעמה. יש מה דאמר שעשה צמיד של יד, אבל צמיד של רגל הוא איתי. למה? בצמיד של רגל היא לא תוציא, צמיד של יד היא כן תוציא. אומר מרן, בכל מה שיכולה לצאת, למשל צמיד של רגל, או עגילים באוזניים שאמרנו שזה מותר, יכולה להתירו ברשות הרבים. היא רוצה האישה הזאת לעשות נגד המקובל, עם המיעוט שכן שלפה ומחליה. כבר שחכמים לא עשרו, אז זה מותר. מתי יהיה אסור? כשהיא תלך 400 ברשות הרבים, אז היא תעשה איסור. אבל לשלוף את זה ברשות הרבים, אין שום איסור. ולא אחרי שדילמה מתיילה זה, תוליך אותו 400. זאת אומרת, מה שחכמים עשרו, אסור. מה שחכמים אמרו מותר, זה נשאר מותר. אנחנו לא יכולים לאסור את זה. דוגמה, יש שאלה בשאלת איחוד, שזה לרבנן. חכמים גזרו על האיחוד, בוא נגיד על הפנויה, לא יש את איש, פנויה וכדומה. מה זה איחוד? דקה וחצי. כן, יש הרבה שואלים מה קורה במעלית. למעלית אין שום בעיה, למה כל רגע הדלת נפתחת, וגם כמה שהות במעלית לא יכול להיות דקה וחצי, אלא אם כן בניין רב קומות של 70 קומות, ולא עוצרים רק בחניון, וזה ייקח דקה וחצי, אז זה יכול להיכנס לבעיה של איסור. עליו הכי לא.
שם יכול להיות שמישהו ילחץ וזה ייעצר באמצע.
לא, אז בהנחה שאין אף אחד בבניין, רק אתה, ורק יש קומה אחת, קומת גג וקומת חניון ששם...
לא, גם בבניינים הגבוהים, המעליות הגבוהות לא עוצרות באמצע. הוא מתחיל לעצור מ-30. הוא לא עוצר באמצע.
יש מעלית אחרת.
יש מעליות של הגבוהות, מעליות של הנמוכות.
יש פרד ויש זוג, ויש ממספר זה. כן,
אז הוא עד שהוא מגיע ל-30, ואז הוא מתחיל לעצור. זה המון זמן.
וכמה זמן לוקח בנסיעה, נגיד, זה לא מעצורים? לא מגיע לדקה
וחצי. בקנדה הבניין הכי גבוה בעולם לוקח דקה להגיע עד 700
מטר. אז הנה, אז במעלית אין לנו בעיה. במעלית אין לנו בעיה, אז לכן הוא אומר שאין שום איסור. לכן איפה שהחכמים לא אסרו, אני לא יכול לאסור. יבוא אדם ויגיד שכאן זה יהיה אסור, אין דבר כזה. כי מה שחכמים הם שיערו, הרי מה זה דרבנן? דרבנן הם ישבו ושיערו איפה יכול להיות תקלה. אז איפה יכולה להיות תקלה של טלטול ברשות הרבים שהיא דאורייתא? איפה יכולה להיות תקלה של דבר ערבה שהוא דאורייתא? אז באו ושמו מחסום של איסור ייחוד, וכאן עשו שמו מחסום שאסור לצאת עם זה ברשות הרבים. אני לא יכול לבוא ולהוסיף עוד מחסום על המחסום שלהם. כך כותב גם הרשב"א, לגזרנן גזרה לגזרה. מה שחכמים גזרו, גזרו. מה שלא גזרו, אנחנו ניקום ונגזור. הוא אומר, מה, אנחנו נחסום כוח לבוא ולהוסיף? לא נוכל להוסיף. וזה מעניין הרשב"א, המר"ן כותב עליו, שהיה, שדעתו היא כדעת אחד מהתנאים. זאת אומרת, הרשב"א זה נחשב כמו תנא, הסברות שלו סברות עצומות מאוד. רבנו שלמה בן אדרת, היה בספרד. כן, אז זהו העניין. איפה הגענו?
יש
עשרים.
יש
עשרים
להביא
מטבע
אפילו בחצר הבית. כי אם בידו, אבל לא בחבורתו. ומי ישכח יוציאנה בחבר הבית.
זאת אומרת, להביא מפתח, עכשיו צריך לדעת, זה פה מדובר על מבנה בית מסוים. היה להם בתים, כמו, בוא נגיד, דומה לבתים שלנו, בעניין של כמה דיירים, ויש לך חצר לבית עם שער. היו שהיו נועלים את הבית, לוקחים את המפתח, ומצניעים בחצר, באיזשהו מקום בחצר. לא שיוצא איתו לרשות הרבים, ודאי שלא. והמר"ן אומר שיש אוסרים להביא מפתח אפילו בחצר הבית, כי אם בידו, זאת אומרת, אם אתה יוצא מהבית, אל תכניס את המפתח לכיס. למה? אולי אתה תשכח, והמפתח יישאר בכיס ותצא איתו לרחוב. אז אתה חייב להישאר איתו ביד, כדי שתזכור, כשתגיע לשער החצר, ששם כבר אתה יוצא מרשות היחיד, מרשות הרבים, וכמה מדובר? שהחצרות שלהם היום עושים עירוב, שיתופי עירובי חצרות, או שיתופי מבואות. אז כל החצר נחשבת כבית אחד. מהדלת של החצר וחוצה, זה כבר רשות הרבים. לכן המר"ן אומר, תשמור את המפתח ביד, שתזכור להצניע אותו שם, או לתת אותו למישהו שישמור לך, איזה שכן וכדומה, אבל לא בחגורתו. החגורה זה היה המקום ששם היו שמים את המפתח, למה שמי ישכח יוציאנה לרשות הרבים? אז אם הכניס את המפתח לתוך הכיס, בתוך החצר, עשה עבירה. אלא צריך להשאיר את המפתח ביד, כדי שלא ישכח. הרב, כן.
יש כאלה
מחוץ לארץ,
מתחכמים, עושים את האבזם,
בתנאי, שהוא משתמש בו לאבזן לחגורה, אבל סתם מחבר אותו לחגורה, הוא מכניס את זה לתוך הכובע, למכפלת, לעור שעוטף את הראש, זה לא מועיל. כן, או שם את זה בגרב, כדומה, כרטיסייה, יש ככה עושים. ציגריות, לפני צאת השבת, מכניסים בתוך הגרביים. כמנהג המבריחים. ואז באים לבית הכנסת, ואחרי התפילה מוציא, ועשו. גם איסור מוקצה.
הרי במקום שיש עירוב, הרי מותר לו לשים את המפתח בכיס. אם הוא יודע שהוא הולך לצאת מהעירוב באותו שבת, יש מצב שיש אפשרות שנאסור עליו מלכתחילה לשים את המפתח בכיס?
אם הוא, מה הוא עושה במוצאי שבת או בשבת?
לא, הוא יודע שבשבת הוא יצא מהעירוב.
לא, כאן לא.
כבר
שיש עירוב, אנחנו לא עושים. איפה שגזרו חכמים, גזרו. אז כשהוא יגיע לשם, הוא יפקיד את החפצים האלה ביד מישהו.
אין עניין שיכול להיות שהוא ישכח בגלל שהוא שם את זה בכיס?
לא, כיוון שהוא יוצא מחוץ לתחום, אז הוא שם לב. כי דרך העולם, כשהוא מגיע לקו העירוב, לראות שהנה העירוב כאן, עד פה מותר לי לטלטל, מכאן ועלה אסור לי לטלטל, אז הוא מוציא את הכל. וזה, יש כאן ראייה בירושלים.